אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מעצבים תודעה, הפודקאסט של דוקטור לירז מרגלית.
שלום, איזה כיף שאתם פה ומעצבים תודעה. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא שיצא לנו לדבר עליו מספר פעמים בעבר, יצא לי גם לכתוב עליו, ואפילו הקדשתי לו בעבר פרק. ונשאלת השאלה, שאני בטוחה שאתם כרגע שואלים, אז למה החלטתי להקליט עוד פרק בנושא? והסיבה היא שפשוט נוצרו או נחקרו והתקבלו עוד ועוד תובנות על הנושא הזה. תובנות מהותיות, משמעותיות, שחשוב לי שהתובנות האלה תהיינה נחלת הכלל, ולא רק אנשים באקדמיה, שכל הזמן ככה מעודכנים בכל המחקרים שיצאו. אז על מה אני מדברת? אז בגדול, על תיאוריית ההתקשרות. אבל יותר מזה, כשאנחנו עד היום דיברנו על תיאוריית ההתקשרות, אז בעיקר אפיינו את סגנונות ההתקשרות, ולא דיברנו כמעט על מה עושים, ועל איך זה משפיע על החיים שלנו, ועל איך זה משפיע במי נבטח ובמי לא, ויותר מזה, על איך זה משפיע על האופן שבו אנחנו רואים את העולם, אם אנחנו רואים את העולם כמקום בטוח, או כמקום קודר ומסוכן, שאנחנו לא יודעים מה יקרה, ושום דבר הוא לא צפוי. אז בגדול אתם יכולים לבוא ולהגיד לעצמכם, שבאופן כללי המציאות שלנו היא מאוד תנודתית ומאוד לא צפויה, אז ברור שהעולם לא צפוי, אבל שום דבר לא ברור. כי אחד הדברים שאנחנו רואים, שגם אם העולם לא צפוי, את אותו גירוי, את אותה מציאות בלתי צפויה, אפשר לחוות כסקרנות וכהרפתקה, ואפשר לחוות אותה כמקום שצריך להיזהר ממנו. והפילטרים האלה שאומרים לנו איך לחוות את העולם, ישפיעו על איך נתנהג, על כמה נבטח באנשים, על כמה ניקח סיכונים או לא ניקח סיכונים, ולכן הנושא הזה הוא קריטי. אז אני מניחה שבשלב הזה אתם כבר יודעים שה-attachment theory של בולבי זו תיאוריה, זו התיאוריה בידיעה, ולמה אני אומרת שזאת התיאוריה? כי זאת התיאוריה הכי נחקרת בפסיכולוגיה עד היום. אז אני רוצה שנתחיל בזה שאני אבקש מכם לחשוב על אותם רגעים שבהם משהו מציף אתכם. אולי מישהו אמר משהו לא במקום, קרה איזה משהו קטן, ואתם מרגישים את זה גופנית, אפילו עוד שנייה לפני שזה מנטלי, וזה חלק מדהים, כי אנחנו מרגישים את זה, כל אחד במקום אחר, אתם יודעים, אחד חווה כעס בבטן, ואחד ככה קצת יותר גבוה, ואחד בקיבה, ויש כאלה שממש חווים כעס בכתפיים. אז לא משנה איך אתם חווים, אז א', כדאי שתהיו מודעים לזה, אבל קרה משהו קטן, ופתאום הגוף מתכווץ, הנשימה משתנה, ואתם מרגישים מוצפים. אז יש אנשים שבאותם רגעים פשוט חייבים לדבר, להוציא, לשתף, להתקשר, לפרוק, ויש אחרים שהם בדיוק ההפך, הם פשוט נעלמים, הם מסתתרים, הם מתרחקים, הם צריכים פסק זמן מהחיים, הם צריכים רגע את השנייה הזאת להיות עם עצמם. וזה לא אופי. אני מניחה שבטח עבר לכם בראש שזה אופי, אבל זה לא אופי. אנחנו מדברים על משהו הרבה הרבה יותר עמוק מאופי, כי זה בעצם הדרך שבה מערכת העצבים שלנו למדה לבסס רגשות. תבינו שזה לימוד, ויכול להיות שזה נשמע לכם מוזר, כי ילדים לומדים ואנחנו לומדים, אבל לא, גם מערכת העצבים שלכם מגיל אפס, ויש טענות שאפילו לפני עוד ברחם, כבר אז היא לומדת לבסס רגשות, היא לומדת איך להגיב לגירויים בסביבה, וכבר אז היא לומדת אם העולם זה מקום בטוח או לא בטוח, אם זה מקום שאנחנו יכולים לפנות לאחרים לעזרה, או שבו אנחנו יכולים לסמוך רק על עצמנו. ואלן שור הוא אחד החוקרים שבשנים האחרונות, לדעתי מאז בולבי, הכי משפיעים על תיאוריית ההתקשרות, על התוספות והתובנות החדשות לגבי תיאוריית ההתקשרות, ובפרט על המוח הרגשי. ואלן שור אומר לנו שבריאות נפשית, ה-well-being, היא דבר אחד מאוד מאוד פשוט. ה-well-being שלנו יכול להסתכם במשפט אחד, וה-well-being שלנו זה היכולת שלנו לבסס רגשות. קורה אירוע, איך אנחנו מתמודדים איתו? אנחנו מוצפים, אנחנו בורחים, או שאנחנו נותנים לו לקרות, אנחנו נותנים לרגש להגיע, אנחנו מחבקים אותו ומקבלים אותו ולא מתנגדים לו, ואז מקבלים החלטה מהי הדרך הנכונה שלנו לפעול בהתאם לרגש הזה. אז היכולת שלנו לבסס רגשות היא לא לברוח מהם, ולא להיתקע בתוכם ולתת להם לשתק ולהציף אותנו, אלא להרגיש ולחזור לאיזון. ומילת המפתח, ואתם יודעים, גם בבודהיזם, זה תמיד מזכיר לי, המשפט הראשון בבודהיזם זה שהעולם מלא סבל, אבל מה שאנשים לא יודעים שהמשפט השני זה דע אותו עד סופו. ואנחנו לא מדברים עכשיו על סבל, אנחנו מדברים על רגש. והרעיון המהותי ברגש זה להרגיש אותו, להרגיש אותו, להגיד ולהכיר בו ולהגיד איפה הוא נמצא בגוף, ורק אז אפשר לחזור לאיזון. ואנחנו מבינים היום שזה לא היעדר לחץ שמגדיר ביטחון רגשי. כי בואו, בחיים שלנו, ואני אחזור בחיים המטורפים שלנו, אם מישהו לא מרגיש לחץ, ואני מוכנה לעמוד מאחורי המשפט שאני אגיד עכשיו, הוא פסיכופת. אין בן אדם שיכול לא לחוות לחץ, אלא אם כן הוא החליט לגור כל החיים באיזה אי בתאילנד, ואז לא ברור לי ממה הוא מתקיים, אבל מאוד מאוד קשה לא לחוות לחץ. אז זה לא היעדר לחץ שמגדיר את הביטחון הרגשי שלנו, או את הבריאות הנפשית, אלא היכולת to recover, היכולת להתאושש ממנו, וזה מאוד מאוד משמעותי. כי כולנו חווים לחץ, חרדה, עצב, תסכול, אבל ההבדל בין אדם שמרגיש יציב רגשית לבין מישהו שמתקשה, זה לא כמה רגשות הוא חווה, ואפילו לא כמה רגשות שליליים. גם אנשים יציבים רגשית יכולים לחוות המון המון רגשות שליליים, אלא מה הוא יודע לעשות איתם. אז איך זה נראה במציאות? אז תארו לעצמכם שאתם באמצע איזשהו ויכוח עם בן הזוג, ובן הזוג אמר איזה משהו, ולחץ לכם על איזה כפתור מאוד מאוד רגיש, וזה לא משנה אם הוא התכוון לזה או לא. פתאום אתם מרגישים שהחזה מתהדק, שהקול שלכם עולה אוקטבה, והמחשבות מתחילות לדהור, ממש כמו סוסים שמשתוללים לכם בראש, הלב דופק חזק, הידיים אולי רועדות קלות, ויש תחושה של אני חייב להגיב, להגיד משהו עכשיו, אני חייב שהוא יבין, וזה בדיוק הרגע. זה הרגע שבו המערכת שלכם עוברת למה שנקרא מצב הצפה. היא מוצפת. או, זאת אפשרות אחת, אבל יש אנשים שהחוויה שלהם שונה לגמרי. יש אנשים שהכל פתאום אצלהם נחבא. חלוטין, מושטח, משתתק. הקול שלכם נעשה שטוח, אתם מרגישים ריקים מבפנים, כאילו יש איזשהו קיר זכוכית ביניכם לבין מה שקורה. כי המוח זה בעצם איזשהו מנגנון הגנה, מנגנון הסתגלות, להתמודד. כי המוח אומר, די, זה יותר מדי, אני חייב לנתק, אחרת אני לא אתמודד, אני לא אצליח. אז זה, אם קודם דיברנו על מצב הצפה, עכשיו אנחנו מדברים על מצב הניתוק, שהמערכת למעשה הולכת למצב של חיסכון רגשי. ולמה אני אומרת חיסכון? כי המערכת במצב של הצפה היא מאוד מאוד בזבזנית. אחרי הצפה רגשית, אנשים מרגישים מותשים. אז במצב הניתוק, המערכת הולכת למצב של חיסכון רגשי. עכשיו, אם אתם יכולים לזהות את זה בזמן, ולומר לעצמכם, אולי אפילו בכל רם, אני מרגיש שאני מתחיל להיות מוצף, או לחילופין, אני מרגיש שאני נחבא או נסגר עכשיו, אז כבר אנחנו מתחילים לדבר על ויסות. כי עד פה זאת הייתה המערכת הפיזיולוגית, וכאן מתחיל תהליך מודע, שרוב האנשים מרגישים או אומרים שאין להם שליטה, אבל בהחלט יש לכם שליטה על זה, ובגלל זה אנחנו מדברים על זה עכשיו, כי כאן זה כבר תהליך הוויסות, כי זה הרגע שבו אתם לא במצב אוטומטי, אלא אתם חוזרים למה שנקרא לדרייבר סיט, למושב הנהג. אז קודם כל, איך זה מתחיל? איך זה נבנה? איך זה נוצר לנו כל האסטרטגיות ההתמודדות האלה? אז מה ששור מצא, אלן שור, מצא שהבסיס לכל זה נבנה בכלל לא בבגרות, אלא ממש בהתחלה, ולפעמים יש עדויות שאפילו ברחם, אבל בעיקר, רוב המחקר נעשה על השנה הראשונה לחיים, ושור בעיקר מדבר, וזו התוספת המשמעותית לתיאוריה של בולבי, שככה אם אתם לא זוכרים את הפרק הקודם, או שלא שמעתם אותו בכלל, אני הייתי מאוד ממליצה להפסיק את הפרק הזה, ללכת לחפש את הפרק על תיאוריית ההתקשרות, ולחזור לפה, כי זה חלק מאוד מאוד משמעותי. אז בשנה הראשונה לחיים, זו התקופה שבה המוח הימני שלנו נבנה. אז מה זה המוח הימני? המוח הימני זה זה שאחראי על רגשות, על אינטואיציה, על תחושות הגוף, על הדמיון שלנו, לעומת החלק השמאלי שיותר אחראי על השפה, על היכולות האנליטיות שלנו, על היכולות לראות דברים רק באו שחור או לבן, אז המוח הימני הוא זה שרואה דברים בגוונים של אפור. ואנחנו יודעים שהמוח השמאלי מתפתח רק בשלב מאוחר יותר. וקודם כל מתפתח המוח הימני, זה שאמרנו, אחראי על רגש, על אינטואיציה, והוא מתפתח הכי מהר, כמעט. וזה בדיוק נקודה מאוד משמעותית. תינוק לא מבין מילים. וגם אם תגידו לו מילים, הוא יתחיל להבין, אבל הוא לא ידע לשייך אותם לקטגוריות, כי אין קטגוריות, כי מה שמרכיב קטגוריות זה מילים. ולכן תינוק מגיב לכל, למבט, למגע, וכשאמא מרימה אותו, כשהוא בוכה, כשהיא נושמת איתו, כשהוא מרגיש את פעימות הלב שלה, שם הוא לומד את הדבר הכי חשוב. איך להירגע. הוא לומד שיש דרך לבסט את עצמו, וזה המפתח ליכולת שלו לבסט את עצמו בעצמו, עצם זה שאימא מבסטת אותו. וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית, כי החוויה הזאת, שמישהו רואה אותך, שיש דרך לצאת מהסערה, זאת חוויה של ויסות הדדי, מה שנקרא co-regulation. והיא מתרחשת לא במילים, עדיין אין מילים בשלב הזה. וכאן המקום להגיד שיש עוד ממצא מדהים, שהוא קצת קשה לשמוע, אבל של אלן שור, שאמר שאם בשלב הזה האימהות מנסות להרגיע באמצעות מילים, אז הילד מפתח איזושהי אסטרטגיית הסתגלות לא אדופטיבית, כי הוא לא מכיר מילים. ומה שצריך לעשות זה לבסט, והביסות ההדדי, הקורגוליישן, לא קורה באמצעות מילים, הוא לא קורה עם צד שמאל, כי צד שמאל של המוח עדיין לא מפותח, והוא קורה דרך הגוף. והביסות ההדדי הזה הופך להיות התשתית של כל מערכות היחסים הרגשיות שלנו בעתיד. ומה ששור מדגיש זה שאין לנו מערכת אחת שמטפלת בקשר עם אימא, ואחרת שמטפלת באהבה רומנטית, או ביחסים עם הבוס, או ביחסים עם חברים. והדבר המדהים הוא שמדובר בדיוק בדיוק על אותה מערכת עצבית. כלומר, מה שאנחנו אומרים פה בעצם, זה שהאופן שבו המערכת הזו התעצבה בינקות, ובפרט בשנה הראשונה לחיים, אופן העיצוב שלה ישפיע על איך נאהב, איך נרגיש בקשר, נימשך כשנתבגר, האם נחווה את החיים או את העולם כמקום בטוח או לא בטוח. וזה מדהים לחשוב על זה, אבל אין ממש הפרדה בין אהבה לבין הביטחון הרגשי המוקדם, שאו שאנחנו מקבלים אותו או שלא. וזה מוביל אותנו לתובנה אולי הכי מסקרנת, שאנחנו לא בהכרח נמשכים למי שטוב לנו, אלא למי שמרגיש לנו מוכר. וכשהמוח שלנו פוגש אדם חדש, מתרחשת תקשורת לא מודעת. מוח ימין אל מוח ימין. זו תקשורת שהיא בלי מילים. זה איזשהו סינכרון בין מוחות, גוף אל גוף. ומה שאנחנו עושים, וכל זה נעשה בצורה לא מודעת, מה שנקרא הסאבטקסט, איזושהי רמה שהיא מתחת לרמת התקשורת המילולית, אנחנו קוראים את הטון, אנחנו קוראים את המבט, את הקצב, את האנרגיה, ואי אפשר לבוא ולייצר מדדים לכל מה שאמרתי עכשיו, אבל זה עדיין שם. כלומר, מה שאנחנו לא יודעים, לבוא ולמדוד לא אומר שלא קיים. זה מה שאנחנו מבינים היום. אז עכשיו בואו נחזור למי אנחנו נמשכים. אז ברגע שאנחנו קוראים את הטון, המבט, הקצב, האנרגיה, מה שהמוח מחפש, זה תחושה שהוא כבר מכיר מהעבר. כלומר, אם גדלנו עם הורה מרוחק, אז באופן אולי אפילו אירוני, נקרא לזה, נמשך למישהו שיש בו את אותו ריחוק עדין, ואם חיינו עם הורה חרד, מציף או לא צפוי, אז אנחנו נרגיש חיבור אז למישהו שמפעיל אותנו את התחושות האלה בדיוק באותו אופן, וזה לא סתם, זה לא מקרי. אז זו מערכת העצבים שלנו, שקודם כל מחפשת את המוכר, זה פעם אחת. אבל פעם שנייה, מערכת העצבים שלנו, מה שהיא עושה, בעיקר בהתקשרות שהיא לא בטוחה, ושוב, ובשביל זה בואו תחזרו לפרק הקודם, אבל היא מנסה כל הזמן לשחזר כדי אולי לתקן. אבל בפועל, הרבה פעמים אנחנו פשוט מנסים לשחזר מערכות יחסים מהעבר, ואנחנו רואים שזה ניתן לתיאור גם במונחים נוירופיזיולוגיים. כלומר, ה-co-regulation שדיברנו עליו, שזה תהליך שקורה עם האימא, אז מערכת העצבים שלנו מתאזנת דרך ויסות הדדי. כלומר, הגוף שלנו מגיב לגוף של האחר, ואני רוצה שתחשבו על זה שיש אנשים שפשוט נוח לכם איתם גם בלי מילים, ויש אנשים שלא משנה כמה אתם מכירים אותם, יגרמו לכם לאיזושהי עוררות או לסתם תחושת אי-נוחות. וזה הנשימה, המתח בשרירים, קצב הלב, וכל אלה מסתנכרנים בזמן אמת, וככה נוצר, או נוצרת יותר נכון, התחושה הזאת שנעים לי לידו, או שמשהו בי נדרך. וזאת לא אינטואיציה מסתורית, וזה לא חוש אישי, זה פשוט הגוף שלנו שמזהה תבניות רגשיות שהוא כבר מכיר. ולמעשה אחד הדברים היותר יפים בתיאוריה הזאת, וזאת ההבנה שיש לנו היום, וזה החידוש גם על התיאוריה של בולבי, זה שיש שני צירים מרכזיים שמנהלים את כל מערכת הוויסות שלנו, הוויסות הרגשי. בציר אחד זה עד כמה אני נוטה לבסט לבד, או דרך מישהו אחר. והציר השני זה ברגע שקורה משהו שמקפיץ אותי, עד כמה אני חווה עוררות גבוהה, שזו ההצפה, או עוררות נמוכה, שזה הניתוק. וכשיש קושי, אנחנו הרבה פעמים נתקעים באחד הקצוות. אז יש את אלה שמוצפים, שהם חרדתיים, שהם מחפשים חיבור כל הזמן כדי להירגע, ויש את אלה שנמנעים, שמתרחקים ושמבסטים לבד. אבל הבריאות הנפשית מבחינת שור היא היכולת לנוע בין הקצוות האלה, לדעת מתי לפנות לאחר ומתי אני יכול להספיק לעצמי, מתי אני יכול לשאת לבד, ולא כל דבר צריך ללכת ולשתף ולתקשר החוצה. וכשאנשים, כשיש אנשים שזה לא מבוסט אצלהם, אז או שהם יתקשרו הכל, ואפילו סתם יתקלו במישהו בסופר והתחילו לדבר איתו, ואני בטוחה שיצא לכם מקרים כאלה, או שהם יתנתקו כל הזמן. אז זה לא להיות תלוי באף אחד, אבל זה גם לא להיות מנותק מכולם. ויש מושג שאני רוצה שנלמד היום, שזה נקרא חלון הסבילות. Window of Tolerance. ומה הכוונה? זה מושג שאני מאוד אוהבת, שאני רוצה שתחשבו על המושג הזה כאיזשהו אזור רגשי, שבו אתם מסוגלים לתפקד ולחשוב ולהרגיש ולהגיב בצורה שהיא מאוד גמישה. וכשאתם בתוך החלון הזה, אתם יכולים להקשיב למישהו גם כשהוא מעצבן אתכם, ואתם יכולים להכיל את הביקורת שלו, בכלל ביקורת של אנשים בלי שזה ימוטט אתכם, ואתם יכולים להרגיש עצב בלי לשקוע בו לגמרי. אבל מה שקורה זה שכשמשהו יותר מדי לוחץ או מוציא אותנו מהכלים או מפחיד אותנו, אז המערכת יוצאת מתוך החלון הזה. ואז אנחנו רואים שמעל החלון אנחנו כבר מדברים על איזושהי הצפה, שבה דיברנו על זה שהלב דופק והמחשבות דוארות והגוף במצב של להילחם וברח. ואתם לא יכולים לחשוב בצורה צלולה, כי פשוט אי אפשר, כי הכל מרגיש מאיים. ויש את המושג הזה שדיברנו עליו לא מעט, שנקרא אמיגדלה הייג'ק, או מחטף אמיגדלה, כי האזור הזה שגורם ללב לדפוק ולמחשבות לדהור, זה אמיגדלה, שהיא המרכז הרגשי, בעיקר של הרגשות השלילים, אבל כשהיא חוטפת את המוח, אז למעשה הקורטקס שלנו, שזה האזור שמבסט ושחושב רציונלי ושחושב שנייה, אותו אזור משתתק לחלוטין, ואי אפשר להרגיש בצורה צלולה והכל מרגיש מאוים. ואני אספר לכם שיצא לי לשמוע איזשהו מחקר שנעשה בבית הכלא. והסתכלו על פושעים, אבל פושעים רציניים שרצחו, שלא, אני לא מדברת איתכם דווקא על אונס, אבל כן שעשו פעולות שמתחרטים עליהם. וראו שיש שני סוגי תגובות. יש שני סוגי תגובות כעס. יש כעס שאנחנו מתכננים אותו מראש, ויש כעס שהוא מגיב. ויש לאנשים איזושהי אשליה שכשאנשים מתכננים רצח, הם לרוב זה משהו שמתוכנן מראש, אבל לא. במעל 85% מהפעמים, אנשים מדברים או מעידים על תגובה שהם לא שלטו בה. ואני לא אשכח שאיזה מדריך שהוא פסיכולוג קליני שעשה התמחות, עשה התמחות באיזושהי פנימייה לנוער, שזה היה מרכז שיקום שלו, והגיע לשם בן נוער שרצח מישהו אחר, והוא שאל אותו, אותו מדריך, רצה להתקרב אליו, כי הוא היה אחראי לתהליך השיקום שלו, והוא שאל אותו, למה עשית את זה? ואז הוא ענה לו שזאת השאלה הכי מפגרת שאי פעם מישהו שאל אותו. ואותו פסיכולוג, אותו מדריך, לא התבלבל, והוא לא נפגע, כי הוא לא נפגע בקלות. והוא אמר לו, אוקיי, בסדר, אני מקבל, אני מבין, אבל אתה יכול להסביר לי למה זאת השאלה הכי טיפשית או מפגרת שמישהו אי פעם שאל אותך? אז הוא אומר, אתה חושב שאם הייתי חושב, עוד שנייה הייתי עושה את זה? ואז הוא הבין משהו. הוא הבין שכשאנחנו מוצפים, אנחנו לא באמת חושבים. וזה בדיוק הסיפור של ויסות, שאנחנו הרבה פעמים אומרים דברים, ואחר כך אנחנו מתחרטים על זה, אבל אנחנו לא באמת שולטים באותם רגעים. אז כשמשהו לוחץ מדי או מפחיד מדי, אז אנחנו עוזבים את החלון הזה של הסבילות, ואו שאנחנו מוצפים, או שאנחנו מתנתקים רגשית. אז במקרים האלה של, כשאנחנו מסתכלים אגב על רוצחים, אז זה לרוב לא הניתוק הרגשי. כי הניתוק הרגשי באופן אירוני דווקא יעיל במצבים האלה. הבעיה הכי גדולה שלנו זה הצפה. ובניתוק רגשי, התחושות הן של קהות חושים, ממש תחושה של ריקנות שאנשים מתארים שוב ושוב, של אנשים שאומרים שהם כאן אבל לא באמת כאן, ולמעשה זה איזושהי אסטרטגיה לא מודעת של המוח שהוא לא ירגיש כלום, ואם הוא לא ירגיש כלום זה לא יכול לפגוע בו. אז ויסות טוב זו היכולת להישאר בחלון או לחזור אליו מהר אחרי שיצאנו, אבל כדי לעשות את זה, אתם בטח מבינים שהמפתח הוא מודעות. כל התהליך שדיברתי עכשיו הוא הרבה פעמים קורה בצורה לא מודעת. אבל ברגע שאנחנו מתחילים ללמוד, כמו לשמוע את הפודקאסט הזה, אז אנחנו מתחילים לשים לב וקשב לעצמנו. אז אוקיי, אז מה אנחנו עושים כשהצלחנו לצאת מהחלון הזה? וזאת שאלה מצוינת, כי אחד הדברים שאף אחד לא מלמד אותנו, ולצערי בבית הספר מלמדים אנגלית וחשבון והיסטוריה, אבל את זה לא מלמדים. והשאלה היא איך בעצם חוזרים לאיזון, איך אנחנו יכולים לבד לבסט עצמנו אם לא עברנו את התהליך הזה כשהיינו בני שנה, איך אנחנו חוזרים לאיזון אחרי שהגוף כבר יצא למצב הישרדות. ויש כמה דברים שעובדים שיכולים ממש לעשות תכנות מחדש של המוח ושל מערכת העצבים. ואני רגע מזהירה, אני עושה דיסקליימר קל, שאם אתם תבואו אחרי שתשמעו מה הם, ותגידו טוב, קלישאות וזה, אז אין סיכוי שזה יעזור לכם. אז כאן אני רוצה שתיקחו שנייה הפסקה, ותחשבו על מה שאני הולכת להגיד, כאילו זה פעם ראשונה שאתם שומעים את זה, ותנסו להסתכל על זה במבט אחר, לא כעל משהו ניו אייג'י, אלא כעל טכניקות שבאמת יכולות לסייע לכם. אז הדבר הראשון, קורה משהו, נשימה ארוכה, אבל ממש ארוכה. יש שיטה שנקראת 478, נשימה פנימה ל-4, עצירה ל-7 שניות, ואז נשיפה ל-8 שניות. ולמה זה עובד? כי כשאנחנו נושפים לאט, עצב הווגוס, זה שאחראי על הרגיעה של הגוף, על לגרום לגוף להחזיר אותו ממצב של לחץ למצב רגיעה, עצב הווגוס מקבל אות, אפשר להירגע, אין סכנה. ועוד טכניקה שמאוד יעילה זה מגע פיזי עם עצמנו. יד על הלב, חיבוק עצמי, לגעת בפנים בעדינות, שהכל נשמע מאוד פשוט, אבל זה שולח למוח אות של ביטחון ורגיעה. משהו כמו הורה מיטיב, לדבר לעצמנו בשפה מיטיבה או לחבק את עצמנו, ואנחנו בעצם אומרים לגוף, אני כאן, אני רואה אותך. וגם הליכה איטית, כי הרבה פעמים אנשים חושבים לצאת לריצה, שזה גם בסדר, אבל דווקא היום אנחנו מבינים שהליכה איטית ברחוב, בבית, בחדר, כשאנחנו מתכווננים לאיזשהו קצב פיזי שקט, המוח מתחיל לעקוב אחרי הגוף, וזה משהו שמאוד מרגיע ומייצר איזון במיוחד אחרי הצפה. וכמובן שאפשר לפנות לאיזה מישהו אחר, לאחר בטוח, בין אם זה חבר, ולפעמים רק להגיד אני רוצה חיבוק, או אני צריך שמישהו יהיה איתי עכשיו. גם אם אתם לא רוצים לדבר על זה, ומאוד מאוד הגיוני שלא יהיה לכם כוח לפעמים לחזור על כל מה שקרה, אז רק להיות עם מישהו, כי זה באמת הוויסות, והוויסות, הדרך הכי יעילה שלו היא דרך מגע, ולא דרך מילים. וזאת לא חולשה, כי זאת הדרך שבה מערכת העצבים שלנו מתאזנת, באיזשהו co-regulation, עם מערכת עצבים אחרת. ולפעמים אנחנו פשוט צריכים שמישהו אחר יחזיק איתנו את הספייס, את החלל, עד שנירגע. ואז מגיע הנושא הזה של התקשרות בטוחה, כי אנשים נוטים לחשוב שאלו עם התקשרות בטוחה, הם פשוט שקטים רגשית, הם יציבים רגשית, אבל זה ממש לא נכון. הם מרגישים הכל, והם יכולים להרגיש את זה גם בעוצמה מאוד גבוהה. אין קשר לעוצמה, הם פשוט למדו לווסת אותה. הם יכולים להרגיש פחד וכעס ותסכול ואפילו חרדה, אבל ההבדל המהותי בין אנשים לא בטוחים, זה שאנשים בטוחים לא נבלים מזה. יש להם ביטחון ביכולת שלהם לווסת. והם יודעים שזה יעבור. הם מסתכלים על הרגש כמו על גל, ממש מדמיינים גל, והם יודעים שהם יכולים לבד גם להיות שם, להיות עם עצמם, גם בלי לקרוס, ומצד שני הם יכולים להיות בקשר, בלי לפתח תלות ובלי לאבד את עצמם, והם כן יודעים להרגיע את עצמם, מצד אחד ומצד שני לבקש חיבוק שצריך. אז הכי חשוב, ומה שהכי מאפיין אותם, זו הגמישות. הם לא רואים את העולם בצורה דיכוטומית, כי אם מישהו מולם צריך מרחב, הם יודעים לתת להם את המרחב, והם לא יעלבו מזה, הם יבינו, לעומת אנשים עם התקשרות לא בטוחה, שישר ייקחו את זה ללב, כאילו זה משהו נגדם. ומצד שני, אם מישהו צריך קרבה, הם יודעים להישאר שם, בלי להיסגר. אז זה לא שאין לחץ, אלא מה שמפותח זה ה-recovery, זה היכולת להתאושש ממנו, שזה הלב של הבריאות הנפשית. אז משהו שמרתק שקורה בזוגיות, זה שמערכת העצבים שלנו לומדות לעבוד יחד. כלומר, אם בן הזוג, בעיקר במקרה של התאמה, אם אין התאמה אז אין התאמה, אבל כשיש התאמה בין הזוגות, אז מערכות העצבים יודעים לווסת אחת השנייה ולאזן אחת את השנייה, אבל זה לא קורה מעצמו. זה דורש תקשורת מאוד מודעת, שהתקשורת הזאת מתחילה בהכרה במה שקורה בגוף. כי אם לדוגמה זוג יושב לשיחה, והם מסכימים מראש, והם מסכימים מראש כי הם מדברים על זה, זה לא כל אחד שומר לעצמו. למשל, אם אני מרגיש שאני מתחיל להיות מוצף, אז אני אגיד, יש סימן, אני צריך 10 דקות לבד, ואז אני חוזר. ועכשיו זה לא נתפס כמו בריחה. אלא הסכמה. בעיקר אם אנחנו מדברים עם בן זוג אחד שהוא נמנע, ובן זוג אחר שהוא חרדתי. אז את כל המושגים האלה כבר דיברנו, בגלל זה התחלתי את הפרק עם איזושהי ידיעה שיש לכם, ושוב אני מזכירה, יש לדעתי אפילו 2 פרקים שעסקו בהתקשרות, אז כדי ככה להיות יותר בהבנה של המושגים האלה, תחזרו לפרקים האלה. אז בגדול אני אגיד שאנשים עם התקשרות נמנעת זה בדיוק אלה שמתנתקים. שכשקורה משהו, הם צריכים להיות עם עצמם, הם צריכים להיות לבד, הם משטיחים רגש, ואלה עם ההתקשרות החרדתית, זה אנשים שלרוב האמא לא הייתה שם עד הסוף עבורם. לפעמים היא הייתה ולפעמים לא, והם למדו שהם, אין להם מושג אם העולם בטוח, כי אין להם מושג אם הבן אדם יהיה שם עבורם או לא, ואז הם נתפסים ותלותיים ולא מסוגלים לשחרר, ולמעשה אנחנו מתארים אותם כמו בור בלי תחתית, כי לא משנה כמה אהבה ניתן להם, זה אף פעם לא יספיק. אז יש משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, שצריך פשוט להגיד בכל רם את מה שאתם צריכים. אני צריך שתקשיב לי בלי לתקן אותי, או בלי לתת לי פתרונות, רק להקשיב, או אני צריך חיבוק ולא שיחה, או אני צריך שנייה להיות עם עצמי ואני אחזור. וכשאנחנו אומרים את זה, זה כבר חלק מהוויסות, וזה גם מלמד את הצד השני איך לעזור לנו להירגע. ודבר נוסף שכמעט ולא מדובר עליו, וזה חידוש משמעותי, הוא שוויסות רגשי לא נוגע רק לרגשות השליליים, כי בולבי דיבר בעיקר על ויסות של פחד, כעס וחרדה. אבל היום אנחנו מדברים גם על ויסות של רגשות חיוביים, כי אם הורה נבהל מזה שהילד שמח בצורה מטורפת, הוא קופץ בלי הפסקה, ואז הוא מצנן את השמחה הזאת, או אם פעם ילד בא נרגש מהגן, והאם אומרת, זה לא כזה משהו גדול, הילד לומד שגם שמחה יכולה להיות מסוכנת, וגם בבגרות כשאנחנו מתאהבים או מתרגשים, אז אותה מערכת עלולה להרגיש מאוימת, כאילו זה יותר מדי עבור הסביבה. ויש אנשים שכשהם מתאהבים, הם יד מתחילים לחפש את הסדק, או מרגישים איזושהי חרדה חזקה, ממש כשהכל טוב, או כל הזמן באיזושהי נבואה שאין סיכוי שזה יכול להיות כל כך טוב. אבל זאת לא המציאות, זה רק הוויסות שנלמד, שלהרגיש שמחה זה מקום לא בטוח. אז הוויסות הרגשי שאנחנו צריכים ללמוד, כולל גם את היכולת להכיל שמחה, אהבה והתלהבות, ולא רק פחד או כאב. אז אלה דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים. אז בפעם הבאה שאתם מרגישים שאתם מאבדים את זה, כשהגוף הולך לאחד משני כיוונים, או לחרדה או לניתוק, כשהמחשבות דוהרות או נעלמות, אני רוצה שתזכרו דבר אחד. המוח שלכם בסדר גמור, אין איתו בעיה, הוא פשוט עושה את מה שהוא למד. ועכשיו, עם הרבה מודעות לכל מה שאמרנו, אתם יכולים ללמד אותו דפוס חדש. והדרך לעשות את זה, זה לא בחוסר סבלנות, אלא בהמון סבלנות, חמלה ואמפתיה לעצמכם, ולפעמים לבד ולפעמים מישהו שיחזיק אתכם. ואחד הממצאים המאוד מעניינים, הרבה פעמים עושים את זה עם מטפל בטיפול, אבל נמצא שעם בן זוג שהוא מכיל, לפעמים זה אפילו עוד יותר אפקטיבי ללמוד את הדפוסים האלה מחדש. והוויסות הזה הוא גם שלנו עם עצמנו, אבל גם שלנו עם האחר. זה היכולת לדעת מתי אני מוצף, מתי אני נסגר, לדבר את זה, לפעמים פשוט להגיד, עכשיו אני צריך רגע משהו אחר שיחזיק אותי, או אני צריך מישהו שיחזיק אותי, ושני הפתרונות האלה הם בסדר. אז חברים, מקווה מאוד שנהניתם מהפרק, וככה חשוב לי להזכיר על המאסטר קלאס של ינואר, ואני יודעת מה אתם אומרים לעצמכם. אתם אומרים לעצמכם, יש עוד הרבה זמן, אז אין כל כך הרבה זמן, והסיבה היא שאני מגבילה את מספר המשתתפים, וכבר מעל 50% מהמקומות נתפסו. אז אם אתם רוצים ללמוד על מסע ומתן, וסקילסט של סטורי טלינג, השפעה, קבלת החלטות, שימוש באינטואיציה, וכמובן להצטרף לקהילת המאסטר קלאס שלנו, שבה אנחנו הולכים לעשות אירועים, ובקרוב לפתוח קבוצת וואטסאפ של נטוורקינג, ושל שיתופי פעולה, זה הזמן להירשם באתר שלי, תלכו למאסטר קלאס ינואר ותירשמו. ובנוסף, ממליצה לכם להצטרף לקבוצת הטלגרם שלי, כמובן בחינם, תחפשו לי רז מרגלית בטלגרם, ואני משתף שם תכנים והודעות על אירועים, על הרצאות, וכשיש משרה של אחד מחברי הקבוצה, או כשמישהו מחפש עבודה, אז הוא גם מפרסם את זה שם, בימי חמישי. אז ככה מאוד מאוד ממליצה, חברים, מקווה שנהניתם, ונתראה בפרק הבא.